זה גם דבר של מה שדיברנו עליו כמה פעמים. איתה מהבעל שם טוב, על הפסוק אנוכי עומד בין השם ובנוכם, אז הבעל שם טוב מפרש שהאנוכיות שמרגיש אדם בקרבו, שרודף רק אחרי צורכי עצמו, זה מפריד בין השם ובנכם. זה דבר מהבעל שם טוב. על זה הוא כותב, לבטל את האנוכיות של האדם רק באהבת חברים יכולים, ולא כשהוא איש נפרד לעצמו. אנוכי עומד, כשאנוכי עומד לעצמו, אז הוא בין השם ובנכם. כלומר, חשבנו שמה שהאיש מרגיש כל כך אנוכיות בעצמו, בכל חושיו שקוע לדאוג רק לעצמו, היה מחשבה לומר שזה סוג התחזקות פנימית. זאת מין התחזקות פנימית. זאת אומרת, זה הסיבה, יש לו איזה צורך פנימי לחזק את עצמו, לכן הוא בכל חושיו שקוע לדאוג רק לעצמו. למה הוא צריך את החיזוק הזה? כיוון שנפשו בפנימיותה רואה איך כל בני אדם דואגים רק לעצמם, אז כשהוא רואה את המציאות הזאת, הנפש שלו מרגשת את עצמה יחידה וגלמודה בעולם. כי הוא רואה שכל אחד עסוק בלדאוג לעצמו, אז הוא פתאום מרגיש הנפש שלו סוג של גלמודה, ומי ידאג למענה. לכן היא עומדת על נפשה ומתחזקת לדאוג בשביל עצמותה, עד שלאט לאט מתחזק, מתפתח ומתחזק בקרבה מין עוקץ רע, אנוכיות. רק בשבילי, אני ואפסי עוד. זאת אומרת, זה מתחיל מסוג של דאגה על הקיום שלי, וזה יכול להתפשט למקום של אנוכיות. זה הסיבה שנשים וילדים רחמנים על זולתם יותר מן האנשים וגדולים. תראו איזה דבר פלא. למה? כי נשים וילדים, על פי רוב יש להם מי שדואג להם. הבעל דואג לאשתו, האב והאם לילדיהם, ולא ראה נפשם עוד את עצמו לגלמודה בעולם, לכן לא התחזקה באנוכיות. מרגישים צרת חבריהם ומרחמים עליהם. אבל הגדולים, שלא חשים את זה, הם יכולים יותר להיות במקום הזה של לחשוב רק על עצמם. כאילו, זה מתוך מצוקה, מתוך שהנפש מרגישה גלמודה. אז הוא כותב פה יצא. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. לכן העצה להמעיט ולגרש את האנוכיות מלב האדם, כדי שלא יתרחק על ידי זה מהשם, היא שיתקשרו עובדי השם ומתארי הנפש יחד באהבת חברים, וידאגו כל אחד לזולתו כמו לעצמו. ידע כל אחד מדאגת ושמחת חברו, וישתתף בהם. ומכל שכן בענייני עבודה, עבודת הלב, במחשבה, המוח והלב. ופלא, גם בעבודת השם, שכל אחד יראה איך לעזור לשני, בעניינים של מחשבה, של מוח, של לב. וממילא כל אחד מהם לא יראה את עצמו בפנימיות נפשו לגלמוד בעולם, ויקל לו לשרש את האנוכיות מקרבו. זה מה שהוא כותב. לבטל את האנוכיות של האדם רק באהבת חברים יכולים. כי אתה חווה שמישהו יתעניין במצב הרוחני שלך, ובמצב הגשמי שלך, והוא שמח בשמחתך, ומצר בדאגתך. אז אתה כבר לא במצוקה שאתה צריך כל כך כל כך להיות עסוק רק בעצמך, יש לך פנאי ומקום בנפש לחשוב על עוד מישהו. אבל, תראו איזה דיוק, אל יתאה שום איש בזה לדמותו למה שהיית בספרים קדושים, כמדומני בעיקרים, שמביא דעת אריסטו, שאומר שצריכה כל מדינה להיות משותפת בכל ענייניה. מסחר והון, כיס אחד יהיה לכולם.
קל לזה.
הם מסיטרא דקליפה, והדעות שלהם חיצוניות, ואל פנימיות נפש האדם לא הגיעו. הם יכולים לעשות שיתוף שיתוף עולמי, שיתוף כללי, אבל באמת באמת הזדהות עם השני, ודאגה לשני, ולחוש את השני, פנימיות הנפש לא הגיעו. כי אריסטו,
זה מגדל בבל.
כן, הוא מחזק וברוך. כי אריסטו וכל הנמשכים,
צמח צדיק.
שמה?
לאחרים רק בגוף. דאג בלבי שזכינו לאחרים רק בגוף, לא בנפש.
עוד הפעם, מחילה?
רק למי שהוא אחד איתך בנפש. שמרין אותך בנפש. אחרים רק בגוף ולא בנפש. הוא מדייק את זה. צמח צדיק.
אתה רוצה זה? מה הפירוש? תסביר לי.
דאג בלבי שזכינו לאחרים. לא לאף אחד. כאילו לא...
לא לכולם.
לא לכולם.
רק למי ש... אחרים בגוף.
מה פירוש אחרים בגוף?
אחרים בגוף, אבל לא בנפש.
הם אחרים בגוף, אבל לא בנפש.
הם באמת, באמת מרגישים.
לא ערבים, ערבים זה...
איזה יום. הם אחרים רק בגופות, אבל הנפש אחת.
לא,
לא
לדבר
לך.
כן.
הרמת ואלי כותב שאין דבר יותר טוב לאדם מאשר אם יש לו חבר שהוא יכול להשיח בפניו את כל מה שהוא עובר, והחבר הזה נאמן ומבין אותו, ויכול לתקשר איתו באופן, אומר, זה הרפואה הכי גדולה שיש לאדם. על זה אדם מתפלל, תקננו בחבר טוב.
היה לו את הרמח"ל.
אז תראו איך הוא מדייק. אריסטו וכל הנמשכים אחריהם, הם מתחילים מהחיצוניות של האדם, מהגוף, מהכסף, מההון, שיהיו משותפים. ושתי רעות עושים בזה. זה בדיוק מה שאמרת, שמילו. הם מתחילים מהגוף. והצמח צדק אמר הפוך, שבגוף שתיים רעות עושים בזה. כי כיוון שגופו של האדם מעולם הפירוד יש לעצמו, לכן אי אפשר לשתפו ולערבו באחר. את ענייני הגוף וענייני החיצוניות אי אפשר לחבר. כל גוף הוא נפרד, הוא יש לעצמו. זה עולם הפירוד, הגופים זה עולם הפירוד. אז מה שהם תיקנו, את עצם רוחם עזבו ללא תיקון וללא הועיל, ויחד עם הגוף שנשאר נפרד, גם רוחם נשארת באנוכיות לעצמו, תאווה, שנאה, אהבת כבוד, רק שמלבישים את הדברים הגרועים אלו בלבוש של רמייה של השתתפות. עד כדי כך שגם כן חטו בענייני הריות, רחמנא ליצלן, בגזל וחמאס, הכל בטענה של רמייה, של השתתפות. כבר כיס אחד לכולם, אז אפשר לגנוב. אולי זה העניין של דור המבול. דרך התורה היא להפך, העון יהיה לכל איש לעצמו, מסחרו וכל שאר ענייני גופו זה שייך לעצמו, רק עצם האדם ונפשו שהוא למעלה מהפירוד יתקן שלא יהיה לעצמו, רצונו, דאגתו, שמחתו יהיה גם לזולתו, ישתוקק שגם לחברו יהיה כל טוב כמו לעצמו, ואם יצטרך חברו בטובתו ימלא תקף אותה, עד שתכלית נפשו לא יהיה על עצמו בלבד, רק גם לחברו, וזה יועיל לשרש את האנוכיות מליבו ולקרב אותו לאשר. זה פלא פלאים. זאת אומרת שמה שהם עשו, את השיתוף שלהם, באמת בנפש לא היו משותפים. היו משותפים רק בחיצוניות. אבל בדאגה אחד לשני, ברגש אחד לשני, ל- 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 לשמחה ולקושי אחד של השני, באמת לא יכלו להתחבר. עשו רק בחיצוניות. מה עוד הם עשו? כיס אחד, מסחר אחד ו...
שפה אחד. היה להם כבר.
אז אנחנו קוראים קצת מהפיסי אצלס, שזה הילולה שלו. הוא כותב פה דברים פלא פלאים. זמן השלוש סעודות בשבת הוא יום הכיפורים של השבוע. כמו יום הכיפורים שמגלה ומתאר את הנפש מכל השנה, כן, שלוש סעודות מגלה את כל התשוקות והנחות הנפש שהיו מוסתרות בו בכל השבוע. כל השבוע הנפש שואפת לעלות מעלה מעלה, נאבקת במסתיניה ודורסיה, כוחי הגוף, הטרדות של הגשמיות, רומסים וסותמים את פיה, עד שלפעמים גם קולה לא יישמע, ואין האדם יודע ושומע שיש בו נפש שחולת אהבה. כל השבוע. עסוק בענייני פרנסה, בענייני גשמיות, תרוד, הוא לא מצליח לתת מקום להשתוקקות של הנפש שלו, כמה היא משתוקקת להשם. כשמגיע שלוש סעודות, שהאיש עוזב את כל העולם, הוא מוסר את עצמו להשם, מתקרב אליו, מדבר עמו, כל תשוקת הנפש, איסוריה וצעקותיה של כל השבוע, באים ומתגלים. פעם מרגיש תשוקה עזה, משוך עבדך על רצונך, פעם כאב עצום בקרבו, עיקוני, פצעוני, והנחה מתפרצת ממנו, אל נערפן עלה. ואם מקשיב האיש לכל זעזועי וצעקות נפשו בשעה זו, ישמע את צעקת בת המלך שנאבקת ומוקה מן הריקים ופוחזים, בשעה שהיא רדופה אל אביה וקורא, אבי אבי הצילני מהם אליך. זה נקרא ראווה דראווין, הרצון שברצונות. זאת אומרת שהזמן שהקדוש ברוך הוא נתן של, 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 של סעודה שלישית, זה זמן שאפשר להזין ולשמוע את התשוקות האמיתיות ואת ה... ואת הצעקות ואת הכאבים ואת הדברים שנסתרים מהאדם כל השבוע, שהוא לא מצליח כל השבוע להזין ולתת מקום לכל התשוקה הזאת. אז הוא קורא לזה שזה יום הכיפורים של כל השבוע. כל הפלאים. דברים יפים מאוד, באמת יש רכוח. יש פה עוד דיבור קטן. האדם צריך לעשות סולמות לעלות על ידיהם לפעמים השמיימה. הניגון הוא אחד מהסולמות. ובפרט כשמרננים אחר שמחה של מצווה ובלב נשבר. בכל אדם יש חלק מעולם הניגון, לכן בעת שמנגנים ניגון צריך לעורר חלק מעולם הניגון אשר בו. ואם לאו רק שמנגן ניגון שחיבר אחר בלבד, זה כמו מים שפלט חברו ומאס. זאת אומרת, אתה צריך שגם אתה יתעורר בך איזה חלק מהניגון שנמצא בך, כדי שתוכל לעלות עם זה. אם זה סתם ניגון של מישהו, זה ההתעוררות שלו.
זה ניגונים של צדיקים, שמישהו מנגן ניגון של צדיק וגם...
הניגון של צדיק זה, זה, זה עורר את עולם הניגון, ונתן לו שייכות לכל אחד ואחד. זה בעיקר הניגון של הצדיק. שזה נהפך להיות ניגון כללי ועולמי.
אבל זה יותר טוב מכלום.
אורך, חזק ואורך.
זה יפה.
אה, יפה. עוד דיבור קטן ברשותכם ונעבור לכתר שם טוב. הוא מביא פה בשם חויזה מלובלין, כותב זקני, צאצא של החויזה, שהחויזה מביא מהמגיד, שזה קצת קשור ל... אולי זה פה. כותב פה דבר פלא. הוא אומר, כשאדם רוצה לעורר את עצמו בתפילה לאהבת השם, יזכיר את עצמו, זאת אומרת, יזכור לעצמו את הדברים שהוא אוהב, את הבנים שלו, את הממון שלו, ומהאהבה הזו יבוא לאהבת השם בתפילה. אומר משל, כשאדם רוצה לעשות מדורה, קשה לו להדליק את העצים והפחמים, אז הוא מתחיל להדליק קש ותבן, ואז העצים והפחמים מתבהרים. אותו דבר, כשאדם רוצה להגיע לאהבת השם, אז קודם כל יעורר בליבו את האהבה של הדברים שקרובים אליו, שקל לו לחוש אותם, וכבר מתוך זה ייכנס. אבל הלא במשל, גם הקש גופני, כעצים ופחמים, וגם האש שלו ממש כאותו אש של עצים ופחמים, רק שבמידה קטנה, היא גם גשמית, רק למה קל להדליק אותה? כי זה קש. זה במשל, אבל בנמשל, איך זה יעורר אהבה קדושה להשם בתפילה על ידי אהבה למאות? שהיא אהבה גרועה ונמוכה. אבל אם אדם יודע שכל המידות שלו, גם הגופניות, הן משתלשלות מספירות קדושות, רק הוא עצמו משתמש בהם לצרכים הגשמיים, אבל בשורש הם דברים קדושים, כשרוצה עד רבה בהן ומעין אש תברה של קדושה מתלקחת. זה גם כן מענה על העניין של העלת המידות, איך מסתכלים על העלת המידות. שזה לגלות את העבודה והאור גם בדברים הנמוכים. וואה. מביא פה ש... אם קשה לאדם להתפעל, ישתמש בעצות חושיות, כמו שכתוב בנועם מלימלך. להסתכל על הכוכבים ועל השמיים, וזה יביא אותו ליראה, ויצייר איך שהוא רואה בעיניו את בית המקדש, והוא עומד בבית קודשי הקודשים, ואף לשתות יש עם חסידים, מרגיל החסידות, ובכלל ציווה בעל שם טוב על תחבולות שיבקש לו האיש, גם תחבולות גופניות, שאם זה מעורר אותו, כן, זה קצת הנושא הזה שדיברנו שבוע שעבר. זכותו יגן עלינו. ואת השם ככה שזכינו. יש איזה ניגון שלו?
יש ניגון שהם קוראים לזה, הניגון של פרססנה, אבל זה לא שלא.
לא?
סתם הם הדביקו את זה.
הוא היה מאשר קרלין, קרלין היה.
איזה?
הוא גדל, בכלל, היה, יש תיאור בסוף חובת התלמידים המחודש. כאילו, הפרססנה חדשה, אז יש שם תיאור לדוד רבא שלי, שהוא נשאר מהתלמידים שנשארו אחרי מהזמן. ואז הוא סיפר שהוא רקד בשמחת תורה, זה היה במחמור וזה וזה, הוא רקד אשת חיל ו... בניגון, לא, זה אולי בניגון של קרלין או של קוז'ניץ. היה קשור לקוז'ניץ, וגם מצד האבא החורק שלו, הוא גדל אצל אבא שלו, היה קרלין. אחד מהדברי קרלין.
אבשלוים.
אבשלוים קרלין, זה גדל אצל אבשלוים? אבל לא מתאים
לדבר.
בקיצור, הוא גדל אצלו, ואז כל הזה היה קרלין, היה... לא יודע מה שם שם.
צאצא של אבא שמש. איפה אנחנו?
קלוף בייבי.
אבא שלו שם לי שמשרנן שכל פעם שהוא קם, כשהוא יבר לנצח,
שיש לי
פוליטיים שלו.
וואו. כמו שכל פעם שהוא קם. פגשה בתורציון.
כן.
קוף פי בית?
כן.
שמעתי ממורי. זה התולדות. כן. פירוש צדיקאיה, כי צדיקאיה אינון שלוחה דמטרוניתא. צדיקים זה הכוונה, כל מי שמתפלל להשם, כל מי שפונה להשם בתפילה כראוי, הוא עכשיו נקרא שליח של השכינה. התפילה שאדם מתפלל זה שליחות של השכינה. השכינה שולחת אותי להתפלל על הצרכים שלה. איך היא מספרת לי על הצרכים שלה? היא גורמת לי חיסרון, שאני יודע מפה שחסר משהו בשכינה. על ידי הצער וחסרונו, יודע חסרון השכינה, להתפלל שימולה שם החיסרון, ונעשה על ידו ייחוד קודש בריך הוא שכינתו, וזה מעלת התפילה. פלא פלאים. כן. כל צער שיש לי, אני עכשיו בעצם יכול להיות שליח של השכינה, שהיא מספרת לי את חסרונה וצערה, ושולחת אותי להתפלל למלות את מה שחסר אצלה, רק זה מתפשט ומתגלה בחיסרון הפרטי של האדם. וזה נקרא, זה לשון הזוהר, צדיקאיה אינון שלוחה דמטרוניתא. וכשאדם זוכה להתפלל על החיסרון של השכינה, הוא עושה על ידו ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, זאת אומרת, החיסרון שיש לשכינה, שהיא נמצאת באיזה חוסר, באיזה גלות, באיזה הסתרה, וכשאני ממלא אותה, אני גורם לה להתייחד בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה גבוהה מאוד של תפילה, שאדם מתפלל לא על עצמו, אלא על חיסרון השכינה. זה מדרגה מאוד גבוהה. זה גם קשור למה שלמדנו בפסיצנה, שבשביל להיות במדרגה הזאת, אדם צריך להיות במצב נפשי מאוד מרומם, ולא להיות, לא להרגיש גלמוד ובודד ועסוק בעצמו, אלא יש לו גם יכולת לצאת טיפה מהעניינים הפרטיים שלו ולפנות לשכינה. זה מצב, זה רוממות, זה מוכין דגדלות. לפי הלימוד הזה, שר הקושיית הקדמונים, למה צריך תפילה? הרי הקדמונים שאלו, למה צריך תפילה? הלו, השם יתברך יודע מה שצריך האדם, הוא בוחן ליבות וכליות, ובמילא הוא ייתן לך מה שאתה צריך, למה אתה צריך? מה בעצם ההיגיון של השאלה של הקדמונים?
השם יודע את הכל, למה אתה... מה יש לבקש?
לבקש?
אם אין כסף, אין כסף, השם לא יודע את זה, ואם יבוא כסף, יבוא כסף, לא?
למה צריך
לעורר חמים, אם השם רק מעורר את האור? כן, אז הוא במלא ימלא את מה שצריך. אנחנו כל כך רגילים להתפלל, אז הקושיה לא...
זה שיגע, ולא... הסיפור של שתי חברים, אחד קיבל כסף, וחבר היה עשיר, היה שתי חברים.
כן.
הוא נתן, שלח לך אחד כסף כל הזמן, שני אף פעם לא קיבל. פעם הוא ראה ששלח, הוא שואל אותו, למה אתה אומר שלא ביקשת? אף פעם לא ביקשת, אני לא יכול להתאכל. אז מה השאלה פה? צריכים להשבקש בקדוש ברוך הוא.
כן.
הקדוש ברוך הוא נתיב אל האטיב.
זה לא שאלה בשביל שאלה.
הוא ברא אותי, הוא יודע מה אני צריך, הוא אמור לתת.
אולי זה היה, אני לא היה צריכים להתפלל. הקדמונים, תלוי איזה קדמון. באיזשהו שלב הם לא היו צריכים להתפלל תפילה מסודרת.
זה לא שאלה,
בתור שאלה.
לא שאלה, הוא רוצה להגיד. אז בואו, הוא לא צריך את זה שאתה תבקש. הוא יודע בדיוק מה אתה צריך. יכול למנות לך את זה, הוא רוצה שאתה תהיה המבקש.
אז הבעל שם טוב על פי דרכו, איך הוא מתרץ את השאלה של הקדמונים? הוא מורי בער על פי הנעל, כי התפילה הוא צורך גבוה. מה שאנחנו מתפללים, זה לא רק לצרכים שלנו, זה גם צורך גבוה, זה הצורך של השכינה. שידע אדם, איך אני יודע מה הצורך של השכינה? מתוך החיסרון שלי, שידע אדם את הצורך גבוה מחסרונו, שהוא נמשך מחיסרון של מעלה. זאת אומרת, כל חיסרון שיש פה, הוא מנובע ומשתלשל מחיסרון בשכינה. והתפלל שימולא החיסרון שם למעלה בשכינה, כי צדיקה יעינון שלוחה דמטרוניתא, זה נקרא חסיד, איזה הוא חסיד, המתחסד עם קונו, שהוא מבקש בשביל קונו, לא רק בשביל עצמו, למדרגה, וממילא, אם אדם יזכה להתפלל באופן כזה, שהוא מתפלל על רצון קונו, על חסרון השכינה, וממילא ימולא החיסרון שלו גם כן, רק שלא יכוון לתועלת עצמו, רק לתועלת השכינה. זה סגולה שהבעל שם טוב כותב, עצה, איך אדם יפעל בתפילה שלו, וככה כתוב שהקומרני כותב, שזה היה דרך שהבעל שם טוב המשיך את כל הניסים והנפלאות שעשה. כל צרה שבאה לפניו, הוא ישר ראה שזה חיסרון בשכינה, הוא הבין שצריך לייחד את השכינה, ולמלות אותה, ובמילא אצל האדם נמשכו רפואות, והכל, הכל הכל השתלשל מעל דרך הטבע, רק דרך הייחוד הזה. כלומר, דיברנו על זה כמה פעמים, שהוא כותב, שגם אם אנחנו לא יכולים להיות במדרגה הזאת, כי זו מדרגה גבוהה, אז אנחנו יכולים להתפעל להשם, להגיד ריבונו של עולם, הרי אני מתפלל על השכינה, על אף שאני לא יודע מה זה צרה, ואני באמת, כעת עכשיו, עסוק בצער שלי, אבל לכל הפחות אני אומר, הרי אני מתפלל על צער שכינה, השכינה שהיא מולה חסרונה, גם אם אני לא ממש במדרגה הזאת.
על דעת הצדיקים
שידעו.
אבל
גם אם
אנחנו
כנסת ישראל, בכל
השכינה,
החיסרון
של השכינה,
אני
חושב
את
זה,
שאני מבקש,
בלי לחשוב על זה, רק על
החיסרון
שלה, אני חושב, זה גם
אולי
את החיסרון של השכינה.
אמת. ועל ידי
זה גם
נושא
איתם.
ובמילא הוא עולה איתה.
כתוב, ביום דרכך, שמישהו...
זה הסתכלו, אה?
כתוב, ביום דרכך, שסימן שבן אדם באמת מכוון על השכינה, שהוא גם מבקש על האחרים.
על האחרים.
אם הוא מבקש על האחרים, אז סימן שהוא לא באמת כל כך הנוח.
זה תלוי איך אדם רואה את עצמו. אם אדם רואה את עצמו בתור דבר נפרד, אז באמת זה שאלה על מי להתפלל, על עצמו או על השכינה. אם אדם זוכה לרוממות כזאת, שהוא יודע שהוא לא דבר נפרד, הוא חלק מהשכינה, אז בעצם הוא לא מפריד את עצמו, והוא מבין שכל מה שחסר לו זה חסר אצל השכינה, וזה לא שתי דברים נפרדים, זה דבר אחד, אני חלק מהשכינה.
אני אהיה פה, אני אהיה שם.
בדיוק. זה הסתכלות, זה איך אני רואה את עצמי, כדבר נפרד או כחלק אלוקה. כשאני חלק אלוקה ממעל, אז אני ישר אתפלל על חלק, על האלוקה, על החיסרון של השכינה, לא על, לא על, לא על מה שנראה כנפרד. פלא.
לא, זה פשוט
שצריך
להתפלל על העניין שמראים לו אצלו.
מראים לו אצלו רק בשביל
מראים לו שיש חיסרון.
שיש שליח.
אבל בוא נגיד, יש לו עכשיו חיסרון לדוגמה של כסף. אז להתפלל על הכסף, הוא לא צריך להתפלל שעל השכינה יהיה כסף, הוא צריך להתפלל שהוא יהיה לו את הכסף בשביל שיתמלא החיסרון של השכינה.
כסף פה, יהיה
לו את השכינה הזאת. כן. רק הוא צריך לכוון שהוא רוצה שבזה יתמלא חיסרון. עוד רגע.
הרב זרוקה היה חוזר, ובנאדו.
למה?
היה אומר שכשיש יהודי צרה, יש לו צער, זה צער לשכינה. אז זה לא, הוא לא דיבר שממש זה... בדיוק אותו עניין. אבל אם כואב לי משהו, כואב לי מלא לשכינה. אז הכאב, אז אני מתפלל כדי שלא יהיה כאב לשכינה. למה להתנתק מעצמו? לדעת שזה לא הכאב שלי הוא הכאב.
על זה חז"ל מבטיחים, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. כי הוא חשב על הצערו של הקדוש ברוך הוא, הברכה שלו זה שיקפלו לו את הפרנסה.
יש לנו סגולה, שכתוב שמתמלל בהתחלה, אם היו באמת עושים את זה כל הזמן, לא יהיה בעיות בכלל.
באמת.
הבעיה שאנחנו מפרשבים, כי אין מספיק לכולם, אז אנחנו... אבל זה פשוט, אם...
זה ברכת האורח של הספרדים, שמשה אידל כל כך אוהב.
שבא?
שמברכים את הבעל הבית, שירבה נכסה ונכסנו.
קודם כל נכסה.
אבל למה בכלל מברכים את עצמנו?
למה מברכים את עצמנו? כי אחרי שבירכנו את השני, אז אנחנו מתברכים מיד.
זה מה שאני אומר.
זה מה שאנחנו אומרים, שאם אנחנו עושים עם השכינה...
השכינה זה הבעל הבית. זה נכפה לפרנסה שלנו.
שמעתי ממישהו שאיזה עשיר אחד, שהוא נהיה עשיר, שכל פעם שהוא מתפלל על פרנסה וזהו, בקשר לכל עם ישראל, לא רק על עצמו, שיהיה לה כל עם שפע, אז הוא רואה ברכה גדולה.
שבן אדם אף פעם לא פרטי, זה תמיד כללי.
חלק מהשכינה, הוא חלק מהשכינה, הוא חלק מכללות עם ישראל.
כי אנחנו ביחד.
זה הסימן שאדם בצד של הקדושה, היום הוא מרגיש את כולם.
סוף סוף, מה זה השכינה? מה קודש בורך הוא? מדברים לשכינה, מדברים לקודש בורך הוא. כשמדברים לקודש בורך הוא שאתה מתנה את חסרנו, חסרות כתבך, כאילו...
כן. ריבונו של עולם, חסר אצלך משהו. איך אני יודע שחסר אצלך? כי אני חלק ממך, ואם חסר פה, זה סימן שחסר אצלך. איך חסר אצל השם? כי למנות את המקום הזה שנקרא שכינה, שהיא תהיה במקומה, זה על ידי העבודה שלנו. זה הנבראים יכולים, רק הם. הקדוש ברוך הוא יכול למלות את השכינה לבד. אבל הוא חקק בטבע של העולם שהשכינה תתמלא באור על ידי העבודה שלנו, על ידי מעשה הנבראים. אז כל פעם שיש חיסרון מצידנו, אז היא לא קיבלה תוספת אור. כמו שאנחנו אומרים, תנו עוז לאלוהים. תן עוז לקדוש ברוך הוא. כביכול הוא צריך את העבודה שלנו כביכול כדי להתמלות. אז אם יש חיסרון ולא מילאנו מספיק אור אצל השם, אז הוא רוצה, איפה זה מתבטא? זה מתבטא בתוך הנבראים, כי כל הנבראים זה ענפי השכינה, וכל חיסרון שנברא זה בעצם סימן שחסר בשורש. עכשיו, לכל יהודי יש שורש בשכינה, ולכל יהודי יש עבודה, איך שהוא מצד השורש שלו ממלא את השכינה מהמקום שלו. על ידי התורה שלו, על ידי העבודה שלו, על ידי התפילות, וכל יהודי יש לו שער פרטי איך למלות אור בשכינה, והוא כל הזמן קשוב שיש לו חיסרון, אז הוא מבין שיש חיסרון למעלה, והוא תמיד מייחד את התפילה ישר למקור, שתתמלא השכינה, שיהיה בה תוספת אור, שהיא תעלה מדרגה אחר מדרגה, שהיא תהיה בייחוד עם קודש הבריחו. וככה במלך, כשהשכינה מתמלאת, שורש הנשמה שלי בשכינה מתמלא, במילא זה מהיר בחזרה לכל מה שנשרש ממנה, וכל החיסרונות מתמלאים. זה דעת גדולה, זה מדרגה גדולה. עצם זה שלומדים שיש כזה ערך, זה כבר... ואם יש לאדם רגע ככה של בהירות ומוחין דגדלות, אז הוא יכול לצאת מעצמו ולהגיד, עכשיו אני לא מרגיש את עצמי בכלל, ועכשיו אני פונה ישר למלות אור למעלה. זה רגע כזה, זה רגע של מוחין דגדלות. ברגע כזה אדם יכול להמשיך טובה וברכה לאין קץ ואין תכלית. יש על זה עריכות, אם נרצה שם באיזו הזדמנות, בפרשת אמור בספר פרי הארץ של הרב הקדוש מויטבסק, שהוא מדבר על זה בעריכות ובהירות גדולה, ושהוא כותב שמה שזה הייתה כל עבודת הצדיקים. איך הצדיקים המשיכו רוב טובה לעולם? כי הם היו כל הזמן נאמנים ורגישים לשכינה, שהיא תמיד תהיה בייחוד ותמיד תהיה בתוספת של אור, ומשם המשיכו כל הטובות. כי יש מקור לכל דבר. אנחנו רואים את עצמנו רק את החלק הנפרד, אבל כל אדם יש לו שכינה על הראש. איך כתוב בפסוק? בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. אומר הזוהר הקדוש, מי זה שמן על ראשך אל יחסר? זה השכינה שעומדת על כל אדם. כל אדם מעל ראשו יש שכינה. יש איזה אחד מהצדיקים המקובלים, אני לא זוכר מי זה היה, אולי רבי דפתיה, מישהו כזה, שאמר שפעם יראו לו את השכינה. אני חושב בכותל. הוא תיאר שזה אור מגוון בצבעים הכי מהירים וזוהרים, וזה עילה רוחנית שמי שזוכה שזה מתנוצץ אצלו, הוא נמשך אחרי האור הזה, כי אין יותר טוב ונעים ומושך ממנו. אז זה הצדיקים שכל הזמן היו דבוקים בשכינה, אז היו רגילים בזה, להתפלל על השכינה, להתפלל שהיא תתמתק, להתפלל שהיא תעלה. כמו שאריזל מעריך בשאר הכוונות, מה קורה לאדם לפני תפילה, איך מה קורה לאדם אחרי תפילה, מה קורה בעולם העליון הפרטי של האדם, איך הוא עושה ייחוד על ידי שהוא קם ומתפלל ומתעטף בציצית, הוא אומר קריאת שמע, הוא אומר פשוט הוא מעלה את השכינה, מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, ועד שהיא מגיעה לכזה ייחוד, וזה עיקר ההשפעה שאנחנו ממשיכים, כל הטובות זה משם. הלוואי שנזכר. לשם ייחוד קודשיו ויחוד שכינתה. אנו המלימלך כותב, שאדם ירגיל את עצמו להגיד תמיד לפני כל תפילה וכל מצווה, לשם ייחוד קודשיו ויחוד שכינתה. מה גם אם הוא לא מבין. הוא אומר, ברבות הזמן, זה ייתן לו הערה בנפש. כי הוא מתרגל, ייחוד קודשיו ויחוד שכינתה. לייחד את השכינה.
היום הזכיר את הרב יהודה פתאיה. כן. זה שהיה אומר שהוא התגלגול של הנודע ביהודה, שהיה נגד לשם ייחוד. והיה מסתובב בירושלים לא לדבר נגד הספרדים, כי אתם תתגלגלו כמוני בספרדים.
איך?
אפשר
לזה הרחבה לכנוס עצמך? כשאתה אומר את זה בפה, אז אתה לאט לאט מתחבר לזה. אתה מתחיל לחיות במקום כזה, בתודעה, שאתה מבין שכל מצווה שאתה עושה, תורה, תפילה וכו', אתה עכשיו גורם לייחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה. זה הרגל. כלומר, לכן, אם אדם מתרגל תמיד, אצל הספרדים זה מאוד מקובל, גם אצל...
חסידים.
חסידים גם? לשם ייחוד, זה ספתח של כל דבר. לפני תפילת שחרית, לפני... לשם ייחוד, ככה זה מתחיל.
תדעי.
חמד לא, חמד רק פעם אחת מיום.
מתי?
לפני ברוך שאמר זה לכל היום.
לכל היום?
לחמד.
אשכנז
זה ודאי שלו.
זה דבר קבלים.
לא אמרו לשם ייחוד?
לא, צאנז לא אמרו.
ספירת העומר, אין לשם ייחוד? אז בן איש חי, איזה לשם ייחוד יש לבן איש חי לפני ספירת העומר? אם אתה אומר את כל הנוסח לבד, זה...
עובר יום, בוא צריך לברך
כאן. היא לא יודעת.
לוקח גם בחזקל יומיים.
אבל בפשטות, בזריזות, לשם ייחוד קודשיו בריחו.
זה דווקא
העניין
שמוכן בגדלות, אדם לא מרגיש את הצבא של עצמו. לא מגיע יום טוב, הוא נכנס לאור יותר, יש לו את הבעיות שהיה לו גם אתמול, אבל פתאום לא מרגיש את זה, אולי דווקא זה הזמן שצריך להיכנס לזה מתוך, להבין שיש לו חוסר רק מהמקום של השכינה. לא שיגיד פתאום ביום טוב לא אכפת לי, מה אכפת לי שיש לי בעיות.
תרד לשם.
דווקא לדעת, אבל לא מתוך מקום שכואב לו עכשיו.
אבל שם ביום טוב באמת יש תיקון להשכינה גם. העלית את השכינה, אז חסר בצר.
אבל לבקש... לבקש,
זה המשיך הלאה. זה שלא רוצה להיות כל נעשה במלאכה. נעשה במלאכה. הוא לא רוצה שתחשוב עליו עכשיו בגדול. אז בתור בגדול תכניס אותו לשם.
איכות האמיתי, נעשה בכל השלם ירד.
כשנלמד את השירה בלבי, אם נרצים את קור, בשם קור ישראל, הבת זאת הלכים, בן אדם יזכה לתיקון שלו. וכל דבר שהוא עושה, יגיד, לפני את המסעדה הזאת, מצדיק
את זה, זה יגיד את זה.
שמעתי למורי עזרי, הוא אומר שהוא שמע מהמקובלים שכל החיים, כל פעם שטובלים במקווה, עושים תפילה אחת בשם כל ישראל.
בשם כל ישראל.
ככה.
זה עולם. אדם מלך כותב שיש עולם שנקרא כל ישראל. שם אין חטאים, שם לא דנים, כי זה כללות. כשאדם הוא חלק מה, בסיפור אחר, כשהוא נפרד.
יש מכאן מצוות שבשם כל ישראל.
וואה, זה לא תופס, זה לא עולה.
אתה שמעת שהם לא אומרים?
שהם...
שהם לא אומרים
ש... כל ישראל ערבים זה לזה.
היה סיפור, לא?
מה?
היה אחד הצדיקים ששאלו אותו... כן, ש... איחר לתפילה ו...
יצריך לעשות תפילה של כולם.
איחר לתפילה ואז... הוא אמר לו, מה, איך? הייתה התפללת בבוקר? אמרת לשם ייחוד? אם לא אמרת, אם אמרת אז הייתי שם, ואם לא אמרת אז גם אתה לא היית שם.
אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שלפעמים נותנים רוח הקודש לאדם, אפילו שהוא לא במדרגה הזאת. למה? רק בגלל שיש לו רגישות ורחמנות על אנשים, לראות בצרתם, ומקבל מזה לבד רוח הקודש. כך אומר רבי צדוק הכהן. אפילו שהוא מצד עצמו לא בראחי, לא כל כך מקודש, לא כל כך... אבל יש לו עסק עם אנשים, ואכפת לו מאנשים? כוח עצום.
חבד באומרים שביקו אותה, ואומרים ואף לא היה חקרות.
שמי רק שמי לו. שמי לו כל מה שאתה יכול להגיד, תגיד. אחד יותר טוב מהשני.
אני לא מדרך צרות בלבדו של הקרץ לפר, שפעם הגיע יהודי לתאי לשמיים. ואני לא אמרון, זה... בסוף הוא מגיע ככה, כף מוזיים על הקצה, מביאים פתאום סירים של קיגל. הוא שואל מה, הוא לא קיגל בליל שבת, אחת, הוא אומר, אני בחיי לא אכלתי קיגל בליל שבת. הוא אומר, מה, הוא אומר, זה לא דין אמת. הוא אומר לו, רבל של הקרשנף הוא אוכל קיגל ואומר בשם כל ישראל. שמו לו את זה גם
עליו. אני גם אוכל גפיל.
וואו, טוב, איזה יום.
רב יקיר?
את מי?
את רבר של קרשנר.
זה רבר של ממש של הדור הזה.
כן, כן.
סבא של מוקר.
כן, כן.
הבבית של רבי אמר, טען שלמה להניח תפילין עוד ועוד יהודים. מר, שאם יש יהודים, הרי כל ישראל ערבים זה לזה, אז חסר בתפילין שאני מניח. ברגע שיש יהודים שלא מניחים, אז להשתדל להניח לעוד כמה שיותר יהודים. זה באור חוזר.
כשאמרת דיברנו פה, השאלה אם זה אמת. אז בפרשה הזו ראינו שגם הקדוש ברוך הוא, אחרי שברא את העולם, משתמש בצדיקים בשבילו. כתוב ויתעצב בליבו, הקדוש ברוך הוא נכנס לעצות. איך הוא יצא מזה? לא יכול לצחן בעין השם, ולא את הצדיק, הציא אותו מזה. השאלה אם זה אמת.
זה פשוט כך.
אנחנו צריכים, יש בעצם.
אתה
תקן?
אז הוא מעורר את הכעס היום, לכן הצדיק הוא זה שצריך להתפלל על
ה... מדוע באת אליי להזכיר את אבוני? רק בגלל שהוא קיים, אז העולם נחשב לחסר, אז הוא גם צריך למנות.
שזה פעמים, אתה לא עוזר את זה.
מחייב את הבריאה שלך.
כן, יש שש צדיק, אז כל הבריאה נצטרך להיות חייבת. הלל מחייב, שמיים מחייב, כמו שאני אומר.
וואו.
פלא פלא. איזה זכות לומר שיד אל. פלא. עוד תורה או שנעצור פה?
בוודאי שצריכים להמשיך.
עוד תורה קטנה. שמעתי ממורי משל, מלך ביקש רפואה שיהיה לעולם, שיחיה לעולם. מלך אחד אמר, אם יש איזו תרופה, שתגרום לו שהוא יחיה תמיד. נתנו לו רפואה להרחיק מגיעות.
מצא חיים נצחיים.
מצא חיים נצחיים, אמרו לו, אם אתה מסיר את הגאווה, אתה יכול לחיות לנצח. אז מיד התחיל להתנהג בענווה ושפלות. אבל כל מה שנהג ענווה ביותר נכנס בליבו גאות יותר. שהוא מלך גדול וגם עכשיו הוא ענב. בנוסף לכל המלכות הוא גב ענב. עד שבא רבו אצלו ולימדו. אמר לו, הרב שלו אמר לו, אפילו שאתה מלך ואתה ענב, עדיין אם אתה מתגאה, עד שבא רבו אצלו ולימדו, לנהוג מלכות מבחוץ, ובקרבו ישפיל דעתו. מה שהוא מלך, הוא יעשה את המלוכה שלו כלפי העם, אבל בקרבו...
זה לא שמתנהג.
איך לימד אותו את זה? על זה שראה לו בית הכיסא שהוא מן האדם. בדברי פי חכם חן. פלא פלאים. כותב פה, מביא פה מהצפנת פענח. קודם כל, המקור הזה שגאווה היא סגולה לאריכות, הענווה היא סגולה לאריכות ימים, אז הוא מביא פה מקור פרשת ויחי. שכשאדם בענווה והוא דבק בהשם אשכון נדקה, אבל אם הוא מתפאר, אז ויקרבו ימי ישראל למות. זאת אומרת שגאווה היא... אז איך הוא לימד אותו? אמר לו, תראה, בסוף כל מה שאדם מתענג נעשה מזה בית כיסא. אז הוא מביא פה, אדם... שהוא ראש וחשוב. כלפי חוץ הוא צריך ללבוש לבוש גאווה לצורך הנהגת העיר או המדינה. אבל מבפנים יש שפל רוח בקרבו. והוא צריך את שתי המידות האלה, גאווה מבחוץ וענווה מבפנים. שמה תאמר שאי אפשר שיהיו שתי הפכים בנושא אחד. לכן ביאר החכם הרופא למלך, שייתן האדם מליבו שנעשה מהמאכל חשוב, רימה וצועה, ועדיין אדם מצפה ומקווה לזה. ואם כן, איך אפשר להתקיים אפילו שעה אחת? ואם כן, איך שייך להתגאות? זאת אומרת, זה עצה פרקטית, שאדם בתוך ליבו פנימה...
שמעתי מאח של
נשימה,
אולי זה יצא דיור למילים. אני לא יכול לראות שהחלקים אמיתים, איך ראו אצלם את הענווה? כשהם סמכו עם המצוות שלהם, הם היה להם גדלות ממש גדולה עם המצוות שלהם. כי מי זכו וזה סמכו עם כל מה שהצליחו לעשות. כשמישהו בזה אותם, שם הם לא... זה שם הראו את הענווה אמיתית. כשאדם אבל אומר עצמו במצוות, זה לא שווה, זה לא שווה, זה לא שווה, זה ענווה פסולה. כמרנו.
אבל אחרי אליהו פעם היה באוטו, מישהו, והוא שאל את השאלה, והוא אמר לנהג לעצור בצד, הוא יצא, שם את הגלימה ואת התאונה הזו, נכנס חזרה לאוטו, והוא אמר, תשאל שוב, וענה לו, הוא אמר, הרב, לא הייתי צריך לעשות את זה, הוא אמר לו, כן הייתי צריך, בשבילך, אם הגלימה זה לא אוטו שלך, אתה צריך לראות אותי כרב הראשי, שאתה שואל את זה.
יישר כוח על האירוח. שישפיע על כולנו שפע קודש, חיות, שמחה, אור, שמירה עליונה.